שבת דף קוף י' ד' מתחילים בעזרת השם, דף קוף י' ג' עמוד ב', שורה אחרונה, אמר רב אחא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, לכבוד שבת אדם צריך שיהיה לו בגדים מיוחדים, כמו שכבר למדנו מהפסוק, וכיבדתו מעשות דרכיך, כבודו של האדם אליהם, בגדיו שמכבדים אותו. שבת צריכים ללבוש בגדים מיוחדים. בעניין הזה מביאים אמרה מרבי יוחנן, מניין לשינוי בגדים מן התורה? מאיפה אפשר למצוא מקור, לא מדברי הנביא, אלא מהתורה בעצמה, שצריך ללבוש בגדים מיוחדים? אומר רש"י, דרך כבוד לפני המקום, לפני הקדוש ברוך הוא. המהרש"א מסביר שזה למעשה מדבר על בגדי שבת, שאדם צריך שיהיה לו בגדים מיוחדים מכבוד שבת. שנאמר, הפסוק אומר לגבי אותו כהן שמתכבד להוציא את האפר של הדשן מעל גבי המזבח החיצון אל מחוץ למחנה, אומר הפסוק, הוא פשט את בגדיו, שלא ילבש את הבגדים הנעים והיפים שאותם הוא לובש בשעה שהוא עומד ומשרת לפני השם בבית המקדש, ולבש בגדים אחרים פחותים מהם, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה. רואים שהתורה נותנת הוראה לאותו כהן שהולך ועושה את העבודות שהן לא כל כך חשובות, שזה העבודה של הוצאת הדשן, היא לא כל כך חשובה כמו שאר העבודות בבית המקדש, שילבש בגדים פחותים יותר, ואיתם יעשה את אותה מלאכה של הוצאת הדשן, ואז ילבש בחזרה לקראת השירות בבית המקדש את הבגדים בגדי הכהונה, הצחים, הלבנים והמכובדים. ותנא דבי רבי ישמעאל, בפסוק הזה לימדך תורה דרך ארץ. בגדים שאדם בישל בהם קדירה לרבו, והבגדים האלה כבר לא נקיים, אל ימזוג בהם כוס לרבו, שלא יבוא עכשיו לשרת את רבו עם הבגדים הלא נקיים האלה. הבגדים שהאדם לובש במטבח או במקום ששם הוא מכין את האוכל, שמטבע הדברים הבגדים מתלכלכים שם, זה בסדר, זה צריך ללבוש באותם המקומות, אבל כשבאים לשרת את המלך, צריך ללבוש בגדים יפים, אתה בא לכבד את המלך עם בגדים מכובדים. וגם, אומר המהרש"א, ערב שבת הרי עושים הרבה הכנות לקראת שבת המלכה, אבל חלק מההכנות אלה דברים שמלכלכים את הבגדים, בישולים, נקיונות וכדומה. אז בשביל זה יש בגדים בפני עצמם, אבל הבגדים שלובשים לקראת שבת קודש, שבת, כשהשבת פורסת את כנפיה, כשהיא נכנסת, זה בגדים אחרים שאיתם באים ומכבדים את השבת. בספר תורי זהב, אור החיים כמובן, בסימן חף א', סעיף קטן, ג', הוא לומד מהגמרה הזאת גם לאדם שיש לו בגד מיוחד לתפילה, כמו תלית גדול, או כאלה שבימים הנוראים לובשים את הבגד הלבן שנקרא קיטל, אז כשהם צריכים ללכת ולהיכנס לבית הכיסא או דברים שהם לא מכובדים, שיורידו את הטלית גדול או את הבגד שהוא מיוחד לתפילה, כי בגדים שאדם משרת בהם את רבו, הוא לא יכול לעשות בהם דברים שהם אינם ראויים, דברים שהם אינם נקיים. זאת אומרת, אם יש, אמנם שהדברים האלה הם חשובים, גם להתעסק עם בישולים זה דבר מאוד חשוב, אבל ברגע שהבגד הוא לא נקי, אל תמזוג כוס לרב, אל תיגש לתפילה אל הרב, אלא הקדוש ברוך הוא עם בגדים שהם לא נקיים. אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, גנאי הוא לתלמיד חכם שיצא במנעלים המטולאים, שיש בהם טלאי על גבי טלאי בשוק, אלא שילך עם בגדים, עם נעליים שלמים, שלא היו צריכים לתפור להם טלאים. שואלת הגמרא והרב, רבי הכא בר חנינא נפיק, הוא היה, לא היה לו כל כך הרבה ממון, ולכן הוא כן היה יוצא במנעלים המטולאים לשוק. מתרצת הגמרא, אמר רבי הכא ברי דרב נחמן, הגנאי זה כשלא רק תפרו טלאי אחד על גבי הנעליים, אלא שזה נקרא שוב אחר כך, ותפרו בטלאי על גב הטלאי. טלאי על טלאי זה כבר גנאי גדול מדי לתלמיד חכם לצאת עם כאלה מנעלים לשוק. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, דבר מאוד מאוד נורא, כל תלמיד חכם שנמצא רבב שומן או חלב על בגדו חייב מיטה בידי שמיים. למה? כי הוא צריך להיות חשוב, הוא צריך להיות הגון לכבוד התורה שהוא לומד. שנאמר, הפסוק אומר, כל משנאי אהבו מוות. אל תקרא משנאי, אלא לצורך הדרשה, תקרא משנאי, אלה שמשניאים וממאיסים את עצמם בעיני הבריות, ומשניאים גם את התורה ואת לומדיה בעיני הבריות. כשהתלמיד חכם מתלבש עם בגדים יפים, מסודרים, כמובן לא מידי יפים, אבל בגדים רגילים ונקיים, אז בני אדם, הדבר שהתלמיד חכם מייצג, שזה התורה, בני אדם מייקרים את התורה, והיא נהיית יקרה וחשובה בעיניהם. רבינה אמר, שזה לא נאמר על רבב, אלא רבד יתמר. כותב רשי שזה שכבת זרע על בגדו. ולא פליגי, אומרת הגמרא. באמת, רב חייא בר אבא ורבינה, שניהם מסכימים. רק תלוי על איזה בגד מדובר. הדבריו של רבי חייא בר אבא מכוונים על בגלימה, על הבגד העליון. ששם צריך להיזהר שלא יהיה אפילו שומן או חלב. אבל מה שדיבר רבינה, שצריך שההקפדה היא דווקא על רבד, זה בלבושה, זה הבגדים הפנימיים יותר, שאינם נראים כל כך, ואז על קטם סתם לא צריך להיזהר, אבל על רבד כן צריך להיזהר. צריך להמתיק את הדברים הנוראים האלה שלמדנו כאן, על, שאם יש רבב על בגדו של תמיד חכם, כל כך זה נורא. מובא בשם החזון איש, בספר דינים והנהגות, חלק ב', פרק ט', אות ה'. הוא כותב שם שהחזון איש צידד שההחמרה הגדולה ברבב על בגדו של תלמיד חכם, זה נאמר כשהרבב הוא לח, שהוא עדיין עם לחות. ברגע שהרבב יבש, אז כבר פחות יש להחמיר בעניין. כמובן שתלמיד חכם צריך להבין את הנקודה ולהשתדל לכבד את התורה בעיני הבריות, אבל ברגע שאנחנו רוצים להמתיק את הדינים מעל עם ישראל, שלא נאמר שחלילה וחס על כל קטם שיש לכל תלמיד חכם כבר יחרצו חלילה את גורלו, אז בא כאן החזון איש וממתיק ואומר שזה דווקא מדובר על רבב שיש בו לחלוכית. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, מהי דכתיב, כתוב בדברי נבואה שהתנבא ישעיהו הנביא, על קוש ועל מצרים, ששתי המלכויות האלה עתיד מלך אשור להגלות אותם. אז הוא כותב, כאשר הלך עבדי ישעיהו ארום ויחף, כך אומר הקדוש ברוך הוא, כן, גם זה אות ומופת על מצרים ועל קוש, שהם גם כן יצאו לגלות. אז אנחנו הרי עכשיו אמרנו שתלמיד חכם אסור לו ללכת יחף, עם, אפילו עם טלאי על גבי טלאי בנעליים, איך ייתכן שישעיהו הנביא הלך בצורה כזאת? כך מסבירים המפרשים שזה ההקשר של האמרה הזאת לכאן. אלא, אומרת הגמרא, ארום זה לא הכוונה לגמרי, אלא בבגדים בלויים. ויחף, הכוונה במנעלים המתולאים. ואם כן תשאל איך הוא הלך ככה, הרי זה אסור. לכן, אומרת, כהורי תלמיד חכם, לכן אומרת התורה, אני ציוויתי אותו, אומר הקדוש ברוך הוא, וכאן היה הוראת שעה שהיה מותר לו ללכת במנעלים המתולאים. הביאה הגמרא משנה במסכת מקוואות, ובהקשר לזה נגיע גם לבגדי תלמיד חכם. תנן התם, רבב על המרדעת. המשנה כאן מפרטת איזה סוג של קטם, כשהוא מונח על איזשהו כלי, אז אי אפשר לטבול את הכלי הזה במקווה, כי יש עליו חציצה, אותו קטם. הכלל הוא קטם שבני אדם מקפידים עליו. רבב, אם יש שומן או חלב על המרדעת, שזה מין סמיכה, מין שטיח ששוטחים על גבי החמור, כשרוכבים עליו, תחת לעוקף, חוצץ כדרך בני אדם שהם מקפידים שלא יהיה רבב על המרדעת של החמור. רבן שמעון בן גמליאל אומר, עד קיסר האיטלקי. אבל אם יש רבב בגודל פחות מקיסר האיטלקי, אנשים לא מקפידים על זה. כמה זה קיסר האיטלקי? אז יש ספר מידות ושיעורי תורה שחיבר אותו הרב חיים בניש, ובעמוד קסט הוא נוטה שהקוטר היה כ-23 מילימטר, בערך 4.1 סנטימטר מרובע. בכל אופן, על השיעור הזה של רבב, אנשים מקפידים, ולכן זה חוצץ. ועל הבגדים, אם יש כתם של שומן או של חלב על גבי בגדים, אם הוא רק נראה מצד אחד של הבגד, כי זה מעט שומן, אינו חוצץ, כי אנשים בדרך כלל לא מקפידים על זה, כי קורה, יש איזה קצת שומן על הבגד. אבל אם זה כל כך הרבה שומן, שזה כבר נראה משני צדדים של הבגד, גם מהצד החיצוני וגם מהצד הפנימי של הבגד, אז זה כבר חוצץ, כי אנשים מקפידים על כל כך הרבה שומן אם יש להם בבגד. רבי יהודה אומר, משום רבי ישמעאל, אף מצד אחד חוצץ. הוא סובר שבבגד, אפילו אם השומן הוא רק בצד אחד, זה כבר חציצה. מסתפקת הגמרא, בהמיני רבי שמעון בן לקיש מרבי חנינה. רבי ישמעאל שסובר שכשיש רבב על בגד, אפילו מצד אחד, זה כבר חציצה, מרדת, אם יש רבב שרואים אותו רק מצד אחד, האם זה כבר חוצץ, או שבמרדת דווקא משני צדדים, אנשים מקפידים שלא יהיה שומן שיראה משני צדדים, אבל אם יש שומן שיראה רק מצד אחד, הם כבר לא מקפידים. אמר לעזר בחנינה ענה לא, זו לא שמעתי, לא שמעתי מרבותיי תשובה מפורטת, מדויקת על השאלה שאתה שאלת, כיוצא בשמעתי, אבל שמעתי דבר דומה, ואולי נוכל לקשר את זה. דתנן, בהמשך של אותה משנה במקוואות כתוב, רבי יוסי אומר על דבריו של רבי יהודה בשם רבי ישמעאל, שבבגד, אם יש רבב אפילו מצד אחד, זה כבר חציצה, הוא אומר, יש הבדל בין שני סוגי בגדים. לא כל בגד, אם יש רבב מצד אחד, זה כבר חוצץ. דווקא רבב על בגדים של בנאים, יש בנאים, הגמרא תביא על זה שני פירושים, מה הכוונה בנאים? פירוש אחד, הכוונה תלמידי חכמים. בכל אופן, מדובר פה על כאלה שמקפידים מאוד שהבגד שלהם יהיה נקי מכל כתם. אז אפילו מצד אחד, אם הכתם נמצא מצד אחד, זה כבר, הם מקפידים על זה, אם יש רבב, אפילו מצד אחד כבר הם מקפידים על זה, וזה חוצץ. אבל, ובגד של בור, בור ועם הארץ, שהוא לא מקפיד על הניקיון של הבגדים שלו, אז רק אם יש רבב והוא נראה משני הצדדים של הבגד, רק אז זה חוצץ. אז מה שאלת? מה יהיה הדין לגבי מרדת? אז התשובה היא פשוטה. ולא תהיה מרדת של חמור חשובה יותר מבגדו של עם הארץ. אם בגדו של עם הארץ כשיש רבב שרק נראה מצד אחד, זה לא נחשב דבר שמקפידים עליו וזה לא חוצץ. כל שכן במרדת, ודאי שזה לא חוצץ. מבארת הגמרא, פירוש ראשון, מהי בנאים? אמר רבי יוחנן, אלה תלמידי חכמים. למה הם נקראים בנאים? מפני שהם עוסקים בבניינו של עולם כל ימיהם. כי לימוד התורה הוא זה שבונה ומקיים את העולם. מספרים על האדמור הקדוש מסטרופקוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכשהוא היה בזמן של מאורעות מלחמת העולם השנייה, כידוע היה שם מה שנקרא סלקציה, היו מפרידים בין אנשים מי לחיים ומי וכולי. אז עמדו בשורה, וימח שמם וזכרם הרשעים, לא נתנו חיים, אלא אם כן בן אדם שיכול לתרום למדינה שלהם איזשהו מקצוע שהוא מומחה בו. ולכן שאלו כל אחד, תגיד באיזה מקצוע אתה מתמחה? עכשיו הוא היה רב, מה הוא יגיד? אני רב? מה הם צריכים רב? עד הרבה, זה יכול דווקא להיות אצלם דבר שמאוד מאוד מקפיץ את השטן. הוא חשב לעצמו מה הוא יגיד, מה הוא יגיד? ואז הוא החליט, אני אגיד שאני בנאי. הרי כתוב, הגמרא פה אומרת, שהתלמידי חכמים נקראים בנאים. הוא יודע לבנות בתים. מסופר שם דבר נפלא, שהוא עמד בתור והוא תכנן, הוא יגיד שהוא בנאי, והיה שם מישהו שלימד אותו באמת, את כל מלאכת הבנייה, איך עושים, איפה שמים את הלבנה, כשזה בזווית וכו' וכו', לימד אותו כל מיני כללים בבנייה, ואחר כך כששאלו אותו, תגיד מה אתה יכול לעשות, הוא אמר להם, אני יכול לבנות. ואז התחילו לשאול אותו כל מיני שאלות, ובדיוק היה לו תשובות, בגלל שההוא לימד אותו, ואם אני זוכר טוב, הוא סיפר שאחר כך הבן אדם ההוא שלימד אותו נעלם, זה היה נס גדול. נקודת אור שהקדוש ברוך הוא הבליח גם בתוך אותה חשיכה איומה שהייתה שוררת על כל הארץ. בכל אופן, אותם בנאים שהבגדים שלהם צריכים להיות נקיים מכל רבב, המאירי כותב דרך אגב שרבב זה לא רק הכוונה לכתם על גבי הבגד הגשמי, זה גם בנשמה, אדם צריך להיזהר שהמידות שלו יהיו טובות, כי כשבן אדם הוא תלמיד חכם, אנשים מסתכלים עליו בשבע עיניים על כל דבר, איך הוא מגיב, האם הוא מתפרץ, האם הוא מתגאה, האם הוא אנוכי מדי חליל. בודקים עליו, בודקים אותו בשבע עיניים, לכן הוא צריך שיהיה לו מידות טובות, ולא ימצא רבב גם במידותיו. ואמר רבי יוחנן, איזהו תלמיד חכם שמחזירים לו אבידה בתביעות עין? הגמרא במסכת בבא מציעא אומרת דבר נפלא ביותר. יכול להיות בן אדם שמצא אבידה, מכריז השבת אבידה שהוא מצא, בא אליו תלמיד חכם, הוא אומר לו, כן, אני איבדתי, אתה יכול להחזיר לי את האבידה? אומר לו, תביא בבקשה סימנים. היה איזשהו סריטה פה, או צבע, או משהו, תגיד איזה סימן על החפץ, אני אתן לך אותו בחזרה, אני אחזיר לך אותו. כמו ההלכה של השבת אבידה. אז יש תלמיד חכם שאומר, אין לי סימן, תראה לי את ה... את ה... את הכלי שמצאת, אני אגיד לך אם זה שלי, אני... יש לי תביעות עין, אני יכול להגיד לך אם זה שלי. אז לכל אדם אין דבר כזה, כי אולי הוא גנב, ומה פורש תביעות עין? הוא אומר שזה שלו, למרות שזה באמת לא שלו. אבל תלמיד חכם, שהוא מעולם לא משנה בדיבורו, אלא אם כן בשלושה דברים שהגמרא מפרטת שם, אז מחזירים לו את אבידתו בתביעות העין. ואיזה הוא תלמיד חכם, שגם אם הוא לא נותן סימן, אפשר להחזיר לו את האבידה, כשהוא אומר שהוא מזהה שזה באמת החפץ שלו, זה המקפיד על חלוקו להופכו. אם הוא לבש את הבגד הפוך, שהתפרים נראים בחוץ, אז הוא מקפיד להפוך את הבגד בחזרה, שזה יהיה נאה. ואמר רבי יוחנן, איזה הוא תלמיד חכם שממנים אותו פרנס ומנהיג על כל הציבור? זה ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום, בכל התלמוד, ואומר, הוא יודע לענות. ואפילו במסכת קלה, שרוב בני אדם לא לומדים אותה, גם במסכת הזאת, האדם הזה בקי, הוא ראוי להיות מנהיג של כל הדור. אמר רבי יוחנן, איזה הוא תלמיד חכם שבני עירו מצווים לעשות לו מלאכתו. מצווים לדאוג לפרנסה שלו, לדאוג שכל מה שהוא צריך, כמובן הצרכים הבסיסיים שלו, יהיו כמו שצריך. זה אדם שמניח חפצו ועוסק רק בחפצי שמיים. והנמילי מגבלה גמרא למטרח בריפטי, להביא לו את הלחם, את המים, את הדברים שהחיים שלו תלויים בהם ממש. אבל אם הבן אדם יש לו לב רחב והוא צריך דברים של מותרות, בני עירו לא מצווים לספק לו את זה. ואמר רבי יוחנן, איזה הוא תלמיד חכם? כל אחד כזה ששואלים אותו הלכה בכל מקום ואומרה, למי נפקמינה? למנויי פרנס על הציבור. שהוא יהיה מנהיג של כל הציבור. שאי בחד המסכתא, אם הבן אדם הזה בקיא רק במסכת שבה הוא עוסק, יודע אותה על בוריה, אז הוא ראוי שימנו אותו למנהיג באתרי, רק על המקום שהוא שם גר. ואי בכולי תנויי, אדם שיכול לענות תשובות בכל התלמוד, הלכה למעשה כמובן גם, אז ממנים אותו אפילו בריש מטיבתא להיות ראש הישיבה בזמן ה... תלמוד, ראש הישיבה היה גם מנהיג, אז הוא ראוי להיות מנהיג. למדנו פירוש ראשון, מה הכוונה בנאים? הכוונה תלמידי חכמים. רבי שמעון בן לקיש אמר פירוש שני, אלו כלים האוליירין, אלה הם מגבות כאלה מיוחדים של הבלנים של בית המרחץ, שהיו נותנים את זה לאנשים חשובים, שהיו מקפידים מאוד שהמגבת שבה הם מסתפגים, תהיה נקייה מכל רבב, מכל לכלוך. הבאים ממדינת הים, בגדים חשובים מיוחדים שמביאים אותם מחוץ לארץ, שאת זה כמו שאמרנו, הם נותנים לאנשים החשובים. שואלת הגמרא, אם אתה אומר שהבגד הזה צריך להיות נקי מכל רבב, זה אומר שהבגד הזה הוא לבן, כי רק על בגד לבן ניכר כל כתם שהוא. אז למהם רדחיבה ראינינו, אתה רוצה להגיד לי שהכלים האוליירין שבאים ממדינת הים הם בגוון לבן? ואמר לו רבי ינאי לבניו, בניי, אל תקברוני לא בכלים לבנים, בגדים, ולא בכלים שחורים. למה? לא בבגדים לבנים, תכריכים לבנים, שמא לא אזכה אחרי פטירתו מן העולם לשבת בין אלה שזוכים להיות בגן עדן. ויהיה כחתן בין האבלים, אם ישים אותו בגיהנום חלילה, וכולם עם... בגדים שחורים ורק הוא בבגדים לבנים, זה נראה כאילו הוא חתן בין אבלים. מצד שני, אל תקברו, שלא יקברו אותו גם בתכריכים שחורים, שמה יזכה להיות בין הצדיקים בגן עדן. ואם הוא יהיה שם עם בגדים שחורים, שלא יהיה כאבל בין החתנים. אלא באיזה בגדים הוא ביקש שיקברו אותו? בכלים האוליירין, בגדים על אוליירין, הבאים ממדינת הים, הם לא שחורים ולא לבנים. אז אתה רואה, על מה סומה קנינו, כנראה שהם אדומים, איזשהו גוון בין שחור לבין לבן. עונה הגמרא נכון, בגדים האוליירין תלוי איזה. לא קשיא, בגלימי. הגלימה, הבגד העליון, הוא באמת בצבע. הוא באמת בצבע. וזה אדום. ועם הבגד הזה הוא ציווה שזה יהיה התכריכים שלו. מה שהבלנים משתמשים, שהוא לבן, זה בלבושי, זה הבגדים שהם למטה, מתחת לבגדים, שהם לבנים, גם המגבות שהם משתמשים, היו לבנים, בכלים האוליירים לבנים. למדנו במשנה, רבי ישמעאל אומר, מקפלים וכולי. עיקר הסיבה שהגמרא מביאה פה את הציטוט זה וכולי. יש ויכוח בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר שהקדושה של שבת קדושה יותר מהקדושה של יום הכיפורים. רבי עקיבא אומר ששני הקדושות שוות. לגבי איזה פרט הם מבטאים את המחלוקת ביניהם. כשמקריבים בהמה לקורבן עולה, אז צריך להקריב את הקורבן דווקא ביום. זה כולל את השחיטה, עד הזריקה, זריקת הדם על גבי המזבח. זה שצריך להקטיר אחר כך חלקים מהקורבן על גבי המזבח, את האיברים על גבי המזבח, או חלב על גבי המזבח, זה אפשר לעשות במשך כל הלילה של אחר כך גם כן. אחרי השקיעה, אחרי צאת כוכבים, עד כל הלילה, עד הבוקר. אבל זה בתנאי ששני הימים הם ימי חול. אבל אם אדם הקריב קורבן עולה ביום שישי, ובלילה זה כבר ליל שבת, אסור להקטיר את האימורים של יום שישי בליל שבת. עכשיו, אם יש לי פה יום כיפור ושבת, יום כיפור אוכל ביום שישי, האם מותר לי להקטיר את האימורים של יום הכיפורים בשבת? ודאי שלא. כי גם אם הקדושה של יום הכיפורים והקדושה של שבת היא באותה חומרה, בכל מקרה אי אפשר להקטיר אימורים של יום שיש של הקדושה הזאת ביום של הקדושה האחרת. אבל מה הוויכוח? אם חל יום הכיפורים ביום ראשון, האם אפשר להקטיר את האימורים של שבת ביום הכיפורים או לא? אומר רבי ישמעאל, ודאי שכן. חלבי שבת קרבים ביום הכיפורים, אבל לא של יום הכיפורים בשבת, כי שבת הקדושה שלה גבוהה יותר. רבי עקיבא אומר, לא החלבים של שבת קרבים ביום הכיפורים, ולא החלבים של יום הכיפורים קרבים בשבת, כי הקדושה של שניהם שווה, ולכן אתה לא יכול לחלל קדושה של אחד בשביל להקטיר את האימורים של היום שאחריו. עכשיו הגמרא מביאה שבעצם הוויכוח ביניהם מתבסס כמובן על הוכחות מהפסוקים. והגמרא ברייתא שמבארת את הלימודים שלהם מהפסוק. תנו רבנן, התורה כותבת לגבי קורבן מוסף שמוסיפים להקריב ביום השבת. עולת שבת בשבתו. המילים האלה נראות מיותרות, כי הרי הפסוק כותב ככה. וביום השבת, מה מקריבים? שני כבשים בני שנה תמימים. ויש שני עשרונים סולת, מנחה בלולה בשמן, מביאים מנחה גם כן ביחד, ונסקו, מביאים גם יין. כאן התורה הייתה יכולה לסיים ולכתוב, על עולת התמיד ונסקה, שזה ביחד עם הקורבן שמביאים כל יום, תמיד, גם בימות החול. אבל התורה כותבת ומוסיפה עולת שבת בשבתו. ולכאורה זה מיותר, מה זה בא ללמד? לימד על חלבי שבת שקרבים ביום הכיפורים. יום הכיפורים גם נקרא בשם שבת. שבת שבתון היא לכם. ואם כן, אומרת התורה, עולת שבת אתה יכול להקריב גם בשבתו, גם ביום הכיפורים. כי הקדושה של יום הכיפורים היא פחות מהקדושה של שבת. יכול אף של יום הכיפורים, החלבים של יום הכיפורים יהיו קרבים בליל שבת. תלמוד לומר, בשבתו. מה היה חסר אם היה כתוב עולת שבת? בשבת. למה צריכים להוסיף את הוו בסוף בשבתו? זה בא למעט. רק באותה שבת. עולת שבת אתה יכול להקריב דווקא באותה שבת, ולא בשבת אחרת. אמנם יום הכיפורים נקרא שבת, אבל את העולה שלו אתה יכול להקריב רק בשבת שלה, רק ביום הכיפורים עצמה. אלה הם דברי רבי ישמעאל, כי הוא סובר שהקדושה של שבת חמורה יותר מהקדושה של יום הכיפורים. רבי עקיבא אומר שהקדושה של יום הכיפורים היא כמו שבת, אין לה, היא לא פחות. והוא מפרש את הפסוק ככה, עולת שבת בשבתו, הכוונה על יום טוב, לימד על חלבי שבת שקרבים ביום טוב, כי גם יום טוב אנחנו מוצאים בתורה שהוא נקרא שבת. הפסוק אומר, וספרתם לכם ממחורת השבת. זה לא הכוונה לשבת, היום השביעי של השבוע. אז הכוונה על חג הפסח, יום טוב פסח. אתה רואה שמזה שהתורה כותבת, קוראת ליום טוב שבת. אז התורה כשהיא כותבת עולת שבת בשבתו, היא אומרת את העולה של שבת אתה יכול להקטיר גם ביום טוב, גם בשבתו. יכול שהחלבים של שבת יהיו קרבים אף ביום הכיפורים, תלמוד לומר בשבתו. כשהקרבת קורבן עולה בשבת לפני יום הכיפורים, אתה לא יכול להקטיר את האימורים במוצאי שבת, כי מוצאי שבת זה כבר ליל יום הכיפורים, והקדושה של יום הכיפורים היא כמו שבת, והיא קדושה חלוקה, אתה לא יכול להקריב בה, להקטיר בה את האימורים. עכשיו, נשאלת השאלה, רגע, עולת שבת בשבתו זה מיותר, מוסכם גם על רבי ישמעאל וגם על רבי עקיבא. האות וו מיותרת, גם מוסכם על שניהם. נשאלת השאלה, למה רבי ישמעאל לא דורש כמו רבי עקיבא? שכיום הכיפורים ושבת קדושתם שווה, ומה שהתורה מתירה להקטיר אימורים אפילו בשבתו, הכוונה ביום טוב. מבאר את הגמרא, כשתמצא לומר, כשאתה תדייק בדברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא, תמצא, לדברי רבי ישמעאל, זה שאפשר להקטיר את האימורים של שבת ביום טוב, לא צריך שזה פסוק. למה? נדרים ונדבות קרבים ביום טוב. אתה יכול להביא קורבן תודה, בית מקדש, ביום טוב. ככה, אחרי תפילת מוסף, אתה בא לבית המקדש, אתה אומר, תשמע, כבר הגעתי כאן לירושלים, אני רוצה להביא את הקורבן ביום טוב עצמו. רבי ישמעאל סובר, זה בסדר. אבל למה ביום טוב? תחכה לאכול המועד, למה דווקא עכשיו? לא, אומר רבי ישמעאל, זה מותר. אז אם כן, אם מותר לי להקריב עכשיו קורבן סתם, שאני לא מחויב בו ביום טוב, בטח שאם אני לא הספקתי להקטיר את האימורים של שבת, ודאי שיהיה מותר לי להקטיר אותם ביום טוב. זה דברים של חובה. אז לא צריך שזה פסוק. וכי צריך קראה, לכן הפסוק שכתוב, עולת שבת, אתה מקטיר דווקא בשבתו, אתה יכול להקטיר אותו גם בשבתו, זה נאמר ליום הכיפורים, שאתה יכול להקריב אותו ביום הכיפורים שנקרא שבת. אבל לעומת זאת, לדברי רבי עקיבא, נדרים ונדבות אין קרבים ביום טוב. אם כן, כן צריך חידוש שמותר להקטיר את האימורים של שבת ביום טוב. אחי, צריך קרא, מה שכתוב, עולת שבת, שאתה יכול להקריב אותו אפילו בשבתו, זה רק, זה למשרה ביום טוב, אבל ביום הכיפורים אין לי לימוד מאיפה ללמוד שיהיה מותר להקטיר, ולכן באמת יהיה אסור. אמר רבי זעירא, הוא זכה לעלות מבבל לארץ ישראל. אז הוא מספר, כי אבינה בבבל, כשעדיין הייתי לומד תורה בבבל, אבא אמרי, אז הייתי סבור, הדתניה, יום הכיפורים שחל להיות ערב שבת, לא היו תוקעים. הרי בזמן בית מקדש, כל ערב שבת היה סדר שלם של שש תקיעות, שהיו תוקעים בשביל להכין את הציבור ולהודיע שנכנסת שבת. כדי שאנשים ידעו לפרוש ממלאכה. אבל אם בערב שבת חל יום הכיפורים, לא היה צריך לתקוע בשביל להבטיל טעם ממלאכה, כי גם ככה אנשים לא עושים מלאכה גם ביום כיפור. ובמוצאי שבת, אם חל יום כיפור ביום ראשון, אז במוצאי שבת לא היו מבדילים. כי הקדושה של יום הכיפורים היא גם כן אותו דבר. הייתי בטוח שהברייתא הזאת דברי הכל היא. כי סליקנה לאטם, כשזכיתי לעלות לארץ ישראל, השכיחתי ליהודה בריידי רבי שמעון בן פזי. דייתי וכאמר, הוא אמר שהברייתא הזאת היא כדעת רבי עקיבא. היא. זה רק לפי דעתו של רבי עקיבא שסובר שהקדושה של יום הכיפורים זה כמו הקדושה של שבת, ולכן אין עניין פה להבדיל טעם ממלאכה מיום כיפור לשבת, ובשבת אין עניין לעשות הבדלה, כי אם אתה מבדיל בין קודש לחול, אין פה חול, ליום הבא זה אותו קדושה בדיוק. דהי רבי ישמעאל, הברייתא הזאת לכאורה לא מובנת, כיוון דאמר שיום הכיפורים הוא קל בקדושתו משבת, אז חלבי שבת קריבין ביום הכיפורים. ואם כן, יש לי כן סיבה טובה לתקע ביום כיפור שחל ביום שישי, לתקוע בערב שבת, כי היכי דלהבי יעדי, כדי שידעו לא להקטיר את האמורים של יום הכיפורים בליל שבת, כי הקדושה של שבת חמורה יותר. וכן, כשחל יום הכיפורים במוצאי שבת, יצטרכו כן לעשות הבדלה ולהגיד המבדיל בין קודש לקודש, כמו שעושים כשבמוצאי שבת חל יום טוב. למה? כדי שידעו דחלבי שבת קרבין ביום הכיפורים, שהכהנים ידעו שהם יכולים, אם הם לא הספיקו להקטיר את החלבים, את הבשר וכדומה של הקורבנות של שבת, לא הספיקו להקטיר את זה בשבת, יכולים להקטיר את זה גם במוצאי שבת, למרות שזה ליל יום כיפור, כי הקדושה של שבת, לפי דעתו של רבי ישמעאל, חמורה יותר. ואמין עלי ענה, אמרתי לו, ליהודה, בן של רבי שמעון בן פזי, שככה אמר לי את זה כשהייתי בארץ ישראל, אמרתי לו, למה? באמת הברית הזאת יכולה גם להיות כמו רבי ישמעאל. ולמה בכל זאת לא תקעו את התקיעות האלה בערב שבת? כהנים זריזים הם, הם בקיאים מאוד בכל הדינים לגבי הקטרת החלבים. אתה לא צריך להגיד להם ששבת, הקדושה שלה חמורה יותר, ולכן שאם חל יום כיפור הם אחר כך, אתה יכול להקטיר את האמורים ביום כיפור, ואם חל יום כיפור לפני זה, אתה לא יכול להקטיר את האמורים בשבת. הם בדברים האלה הם בקיאים, את התקיעות האלה עשו בשבילנו, בשביל הציבור הפשוט, לא בשביל הכהנים שם בבית המקדש. ולכן ביום כיפור אין עניין לתקוע ואין עניין גם כן לעשות הבדלה, כי בשביל הכהנים לא צריכים לעשות היכר. אמר לי מר קשישה, ברייד רב חיסדה, הוא אמר לרבשי, מי אמרינן כהנים זריזים הן והם לא צריכים שיתקעו או שיתנו להם כל מיני סימנים? ואתנן, משנה במסכת סוכה, ששם מפורטים התקיעות שהיו תוקעים בבית המקדש, כתוב שם ששלוש תקיעות שהיו תוקעים בבית המקדש ערב שבת, זה היה להבטיל את העם ממלאכה, כדי שאנשים ידעו להפסיק לעשות מלאכה. ועוד שלוש תקיעות היה כדי להבדיל בין קודש לחול. למה תקעו את התקיעות האלה בבית מקדש? כנראה בשביל הכהנים גם. אז אתה רואה שהכהנים כן צריכים שיזרזו אותם. אומרת הגמרא, לא. אלא כדאמר אביי, על סימן אחר שהיה בבית המקדש, מסכת יומא, דברים נפלאים כתובים שם. אחד מהדברים שעל זה אביי התייחס, שעשו נברשת נוצצת מיוחדת מאוד בבית המקדש, שכשהשמש הייתה זורחת, הייתה שולחת קרניים של אור על הנברשת, והייתה נוצצת בגוונים יפהפיים, וזה היה סימן ואות שהגיע הזמן קריאת שמה של שחרית. ושם הגמרא כותבת, מה הכהנים צריכים את הסימן הזה? הכהנים עוד קוראים קריאת שמה עוד לפני שאיר, עוד לפני שהנצח חמה, בסדר של הקריאת שמה שלהם. והבאי אמר שהסימן הזה לא נועד לכהנים, אלא לשאר עמד בירושלים, שהם גם יכלו לראות את הנברשת הזאת, והם יזכרו לקרוא קריאת שמה. האחד נעמי, אותו דבר גם כאן, כשתקעו, אמנם זה היה בבית המקדש, אבל זה לא היה לכהנים, אלא זה היה היכר לשאר עמד בירושלים, ואפשר באמת לומר, כמו שאמרנו, שהכהנים לא צריכים סימן כי הם זריזים. שואלת הגמרא שאלה שהיא בעצם לא קשורה בכלל למחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, ולתקע, בכל מקרה היה טוב שיתקעו ביום הכיפורים, שחל ביום שישי ערב שבת, כי היכי דלייד אי, דבר אחר שכולם מודים שיום הכיפורים קל יותר משבת, דשארי בכניבת ירק, מותר לנתק עלי ירק תלוש מהכלח כדי שיהיה מוכן לחתוך את זה בלילה. ממתי ביום הכיפורים, ככה אחרי צהריים, היה מותר לעשות את המלאכה הזאת לצורך שבת, להכין את האוכל לצורך שבת? מן המנחה ולמעלה. בשבת אסור לעשות דבר כזה. אסור לקנוב את הירק אם אתה לא עושה את זה לצורך שבת עצמה. צריך לעשות מלאכה בשבת לצורך ימות החול. אבל ביום הכיפורים התירו היתר מיוחד להכין את האוכל כבר ביום הכיפורים לצורך מוצאי הצום. והסיבה שעשו את זה, זה בשביל עוגמת נפש, כדי באמת להתענות, להדר במצוות עינוי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. כשבאנם מתעסק עם אוכל, זה יותר גורם לו תיאבון לאכול, ואז המצוות עינוי תהיה מעודרת יותר. והבן אדם מותר לו להכין ביום הכיפורים מן המנחה ולמעלה את הצרכים של מוצאי יום הכיפורים, ובשבת זה אסור. אז בשביל זה צריך לעשות סימן שאנשים ידעו את ההבדל בין יום הכיפורים לבין שבת, שבשבת אסור להכין דברים משבת לימות החול. אמר רב יוסף, מה אתה רוצה? שיתקעו ביום הכיפורים בשביל להדע, ביום הכיפורים שחל ביום שישי, לתקוע, למה? כדי שידעו שכבר נכנסת שבת, שידעו להבדיל ביום הכיפורים לשבת, וידעו שבשבת יש חומרה שאין אותה ביום הכיפורים. לתקוע ביום הכיפורים זה אסור מדרבנן. אסור לתקוע בשופר מדרבנן. אתה רוצה שאני אדחה את האיסור שבות הזה, בשביל שאנשים ידעו שביום הכיפורים, שנים הבאות, הם ידעו שביום הכיפורים מותר דבר מסוים שבשבת זה אסור. מה? שמותר לעשות כניבת ירק, מותר להפריד את העלים מהקלחים ביום הכיפורים. אין דוחין שבות להתיר. לא דוחים שבות בשביל להתיר, להודיע על היתר, רק בשביל להודיע על איסור, בשביל להגיד לאנשים, תשמע, נכנס שבת, אז תפרוש ממלאכה. ורב שישה בריידר אבידי אמר, תירוץ שני, למה לא תוקעים בין יום הכיפורים לשבת, כשיום הכיפורים חל ביום שישי, שבות קרובה התירו. כשאתה רוצה להגיד לבן אדם, תשמע, נכנסה עכשיו שבת, נכנסת שבת, אתה לא יכול לעשות יותר מלאכה. אז התירו לבן אדם, תשמע, נכון שלתקוע בשבת, לתקוע ביום כיפורים אסור, אבל אם זה מפריש אנשים שלא יעשו מלאכה בשבת, שעכשיו נכנסת, התירו, כשזה עכשיו ממש. אבל שבות רחוקה, לשנה הבאה שעדו שביום הכיפורים מותר לעשות כניבת ירק, זה לא התירו. שואלת הגמרא, ושבות קרובה כן התירו? התירו לתקוע לצורך היתר לזמן הקרוב? ואתנן, יום טוב שחל להיות ערב שבת. אם ביום שישי חל יום טוב. בכל זאת, תוקעים בערב שבת לפני ששבת נכנסת, למרות שזה יום טוב, כי יש מלאכות שמותר לעשות ביום טוב, ואסור לעשות את זה בשבת, אז רוצים להפריש את העם ממלאכה, מלאכת אוכל נפש. אבל בליל שבת ולא מבדילים. הרי כשמוצאי שבת חל יום טוב, עושים הבדלה. המבדיל בין קודש לקודש, אבל כשמוצאי יום טוב חל שבת, לא עושים הבדלה, כי השבת, הקדושה של שבת חמורה יותר. אבל אם יום טוב חל מוצאי שבת, אז כמו שאמרנו, כן מבדילים, מכיוון שבשבת הייתה תוספת קדושה של שבת, ועכשיו ביום טוב הקדושה היא פחותה יותר, אז מבדילים, מבדיל בין קודש חמור לבין קודש קל. מצד שני, אבל בסוף שבת לא תוקים כדי להודיע שעכשיו נכנס יום טוב. למה? כיוון שזה להתיר. הקדושה של שבת היא יותר חמורה, אין פה מה להבטיל את האנשים ממלאכה. שאלת השאלה והמי, למה שלא תתקע במוצאי שבת, אם במוצאי שבת חל יום טוב? לתקע, כי איך זה לידי דשרי ושחיטה לאלתר, כדי שאנשים ידעו שעכשיו, מיד במוצאי שבת, מותר להם לשחוט בהמות, כי שחיטה זה מלאכת אוכל נפש שמותרת ביום טוב. רואים מכאן שלא דוחים שבות, בשביל ללמד דבר של היתר, אלא מחברת, רואים מפה שההסבר היחידי זה כמו ההסבר דרב יוסף, שלא דוחים שבות כדי להתיר. אמר רבי זיירא, אמר בשם רבונה, ויש כאלה שאומרים, ואמרי לה שאמר את זה רבי אבא, אמר את זה בשם רבונה. יש שתי דעות בשם, מי אמר את זה בשם רבונה? יום הכיפורים שחל להיות בשבת. אז בדרך כלל ביום הכיפורים, סמוך לצאת יום הכיפורים מן המנחה ולמעלה, התירו לעשות כניבת ירק, ככה להכין את האוכל למוצאי יום הכיפורים, למרות שזה בעצם הכין מיום קדוש ליום חול. אבל אם חל יום הכיפורים בשבת, אסור בכניבת ירק. כי בשבת זה אסור. אמר רב מנה, באמת אפשר להוכיח את זה מברייתא, תנא. מניין ליום הכיפורים שחל להיות בשבת שאסור בכניבת ירק? תלמוד לומר לגבי שבת, שבתון. מה זה שבתון? שבות. יש כאן שביתה מעבר ליום הכיפורים. ביום הכיפורים מותר כניבת ירק, בשבת אסור, אם יום הכיפורים חל בשבת. למאי? על איזה כניבה התורה אוסרת בשבת? אי למה למלאכה? אם אתה אומר שמדובר פה על אחד מהמלאכות שאסורות מהתורה וחייבים עליהם חטאת, למשל כניבת ירק שמחובר לקרקע, שזה ממש מלאכת קוצר, לא צריך שהפסוק יגיד שבתון, והכתיב לגבי שבת, לא תעשה כל מלאכה, אלא להב, הכניבת ירק, תלוש. ושמע מינה שאפילו שזה יום הכיפורים, מכיוון שזה חל בשבת, אסור כניבת ירק. זה דעה אחת. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא. יום הכיפורים שחל להיות בשבת, מותר בכניבת ירק. מה תגיד? זה שבת. איך אתה מתיר כניבת ירק להכין משבת לחול? כמו שכל יום הכיפורים, שגם הוא יום קדוש, בכל זאת אנחנו מתירים כניבת ירק בשביל להיעדר במצוות עינוי, ככה כשיום הכיפורים חל בשבת גם מתירים את זה. שואלת הגמרא, מי טיבי, אותה ברייתא שלמדנו קודם, מניין ליום הכיפורים שחל להיות בשבת שאסור בכניבת ירק, תלמוד לומר שבתון, שבות, ממה תשבות? למאי? אילה למלאכה, אם הכניבה הזאת תהיה מלאכה מהתורה, כשהירק מחובר לקרקע ואתה קוצר אותו, אתה עובר משום מלאכת קוצר, בשביל מה צריכים את הפסוק? שבתון, והכתיב לא תעשה כל מלאכה. וזה אחת המלאכות, מלאכת קוצר, אלא לאו, מדובר פה בכניבת ירק שהוא כבר תלוש, וכל האיסור פה זה משום מכין משבת לחול, והתורה אוסרת אותו. אומרת הגמרא, לא, לעולם למלאכה, הכוונה שאסור לעשות, מה שהברייתא פה כותבת, מניין ליום הכיפורים שחל להיות בשבת שעשו בכניבת ירק, הכוונה ירק המחובר לקרקע, וזה מלאכה מהתורה של קוצר, נשאלת השאלה בשביל מה צריכים פסוק שבתון, כתוב כבר לא תעשה כל מלאכה, בשביל מה צריכים שני פסוקים לעניין שבת, התשובה היא צריך, ולעבור עליה, אדם שיעבור על קצירת הירק, במצוות עשה של שבתון, ומצוות לא תעשה שלא תעשה כל מלאכה. תניא כבתי דרבי יוחנן, יום הכיפורים שחל להיות בשבת, מן המנחה ומעלה מותר בכניבת ירק. כיוון שזה סוף הצום, זה כבר זמן שקשה עם הצום, התירו מחמת עוגמת נפש גם לחתוך ירקות ולהכין אותם במוצאי הצום. והגרסה פה מפצעים באגוזים, מדלגים על הסוגריים. מותר לשבור קליפות של אגוזים ומפרקסים ברימונים, מותר לחתוך את הקליפות של הרימונים ביום הכיפורים, וזה דווקא אבל מן המנחה קטנה ולמעלה. למה? מפני עוגמת נפש. כדי שאדם יעדר במצוות עינוי של יום הכיפורים. מספר את הגמרא, הרי רבי יוחנן התיר ואורה שאדם יעשה כניבת ירק ביום הכיפורים אחרי מנחה קטנה, אז בביתו של רב דבי רב יהודה, מכאן ויקרבה נהרגו באמת לחתוך עלי כרוב ביום הכיפורים סמוך למנחה. דבי רבה? גרדי קרי, היו חותכים וגורדים דלת ביום הכיפורים סמוך למנחה. אבל כיוון דחזה דאבוקה מחרפי, רבא ראה שהחריף, עדיין הוא הקדימו, התחילו לעשות את זה לפני מנחה קטנה, שזה אסור עדיין לחתוך מהתורה, זה עדיין אסור, אמר להו, הוא לא רצה להגיד להם שזה אסור, אלא הוא רצה, כי הוא פחד שמגיד להם שזה אסור, אפילו מן המנחה ולמעלה, הם יגידו לו, מה פורש זה אסור, אנחנו יודעים שרבי יוחנן מתיר, אז לכן הוא אמר את זה בצורה כזאת, הוא אמר להם, אתה איגרת ממערב המשמעי דרבי יוחנן, הגיעה איגרת מארץ ישראל בשם רבי יוחנן, זה אסיר, שגם אחרי המנחה זה אסור, ובאמת ככה נפסק היום להלכה בזמננו, שלא מכינים שום דבר ביום הכיפורים, אפילו מן המנחה או למעלה, לצורך ימות החול, כדי שאנשים לא יבואו להתחיל להתכונן גם לפני מנחה קטנה. הדרן הלך, פרק ואילו קשרים, ועד כאן דף קוף י' ד'.